Добрый день, мы продолжаем серию передач «Основы Каббалы».
Шалом лекулам, אנחנו מתחילים, ממשיכים בתוכנית שלנו יסודות חוכמת הקבלה. היום אנחנו נדבר על בניית סביבה רוחנית. איתנו כמו תמיד, הרב מיכאל לייטמן. נתחיל מזה שישנם שני סוגים של תפיסה. תפיסת העולם, כלומר, דרך ההרגשה הפרטית של האדם, השכל הפרטי של האדם, האדם כיצור אינדיבידואלי שתופס את העולם דרך חמשת החושים, ודרך הסביבה, שעד כמה שאני מבין, מחוכמת הקבלה, זה כבר קרוב יותר לחוכמת הקבלה, כלומר, כאשר האדם בוחן את העולם דרך הסביבה. דרך האנשים שסובבים אותו. זה צריך עוד להסביר מה זה, ואנחנו נבחן את שני הסוגים האלה של תפיסות העולם. עד כמה שאני מבין מחוכמת הקבלה, אי אפשר לחקור את הבורא, וזוהי בכלל מטרת האדם בעולם הזה. אי אפשר לחקור את האדם דרך הרגשות פרטיות, דרך חמשת החושים, אלא רק דרך החברה. כלומר, החברה זה כמו איזשהו... משהו שדרכו אני יכול לראות את הבורא, כלומר אני לא יכול לראות את הבורא בצורה ישירה, אבל אם אני מסתכל דרך החברה, אני יכול לקבוע מי זה הבורא. הרב לייטמן, העניין הוא שאנחנו צריכים כאילו לאבד פוקוס בראייה שלנו. נו, להגיד בצורה גסה כזאת את הראייה שלנו, את התחושות שלנו, זה עכשיו... נמצא תחת המילוי האגואיסטי שלנו, ולכן אנחנו לא מרגישים את הבורא. אז אנחנו צריכים להסתכל על העולם דרך עיניים אלטרואיסטיות, כלומר, מתוך תכונת ההשפעה. איך לומר? נגיד, כל העולם הוא הילד הקטן שלי שאני אוהב אותו הכי הרבה. איך הייתי אז מסתכל על כל העולם כמאוהב? זה דבר ראשון. דבר שני, וזה לא מספיק, כיוון שאז הייתי מסתכל עליו בצורה אגואיסטית, ואנחנו צריכים להסתכל עליו באהבה גדולה, אבל בצורה אלטרואיסטית. כלומר, כביכול בצורה שהיא לחלוטין נטולת אינטרסים, שהיא בלתי תלויה בי בכל דרך. תאר לעצמך במקום הילד שלך, שתופס את כל עולמך, יהיה ילד אחר, או עוד יותר טוב, את הזה שאתה שונא הכי הרבה, ואתה צריך בצורה כזאת לאבד את הפוקוס שלך, לתלוש את עצמך מהאגו שלך, מההתבוננות האגואיסטית שלך על העולם, דרך כזאת היא פריזמה, שהיא לחלוטין מעוותת לך את הכל, ואז דרכה אתה תראה את הבורא. לא מעוותת, אלא משנה לחלוטין את הכל. מיכאל, כן, ובעל הסולם כותב שטבע כל אדם לנצל חיי כל הבריאות שבעולם לטובת עצמו, וכל שנותן לזולתו אינו נותן אלא מחמת הכרח, וגם אז יש בזה משום ניצול זולתו, אלא שהדבר נעשה בעורמה רבה, באופן שחברו לא ירגיש בזה ויתור לא מדעתו, שהוא לא ישים לב כאילו. זה נגד הטבע שלנו אומרת מה שאומרת חוכמת הקבלה הרב לייטמן כמובן. מיכאל, אז למה כל המשחק הזה? הטבע יצר אותנו כאלה שאנחנו רואים רק תכונות שליליות, את האחרים דרך כזאת פריזמה אגואיסט. ואתה אומר שצריך להפוך את הפריזמה הזאת. כלומר, להסתכל, לראות את העולם הזה בצורה... הרב לייטמן, הבורא ברא אותנו בצורה שלמה. בשלמות, בנצחיות, מה שנקרא גן עדן. אנחנו אחר כך נפלנו אל המדרגה ההפוכה לחלוטין לזה, שזה העולם שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים מהעולם שלנו להתעלות, להתרומם רוחנית, עד למדרגה, לדרגה הראשונית שלנו. למה צריך את זה? כדי לגדל את עצמנו. כדי להגיע להכרה של כל חלקיק וחלקיק, כל אלמנט של ההכרה, של התחושות שלנו, של היחס שלנו, לכל הבריאה, שבעיקרון נקראת בורא. ואז אנחנו נהפוך להיות דומים לו. ולהפוך להיות דומים לו, זוהי מטרת ההתפתחות שלנו.
происходить, это должно не
прийти. אנחנו צריכים להשתתף בזה. אחרת כמו שהיינו בעלי חיים, נשאר בעלי חיים מבלי להבין לשם מה, איך, למה, לשם מה, איזה מטרה אנחנו קיימים. מיכאל, כותב בעל הסולם, שהאדם מרגיש שכל בריאות העולם צריכות להימצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית, וזהו חוק ולא יעבור. וכל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם של האנשים, כלומר שהאחד בחר לנצל את הבריאות על ידי השגת תאוות נמוכות, בהמיות נאמר, והשני על ידי השגת ממשלה, והשלישי על ידי השגת כבוד, ולא עוד, אלא שאילו עלה הדבר בלי תורך מרובה, היה מסכים לנצל את העולם בכל אלו גם יחד. בקיצור, גם בהשגת ממשלה, וגם בתאוות נמוכות, בהכל בקיצור. עכשיו אנחנו רוצים לראות איך חוכמת הקבלה מציעה דרך שינוי הסביבה לשנות כזאת נקודת מבט על העולם אגוצנטרית, שבאה בצורה טבעית מזה למשהו אלטרואיסטי, מה שדורש הבורא. אז עכשיו אנחנו נברר מספר עקרונות של איך לבנות כזאת סביבה, אנחנו דיברנו על זה בשיעור הקודם, שאם מביאים אותי לסביבה הקודם, כלשהי, זה עדיין לא חופש הבחירה. כלומר, חופש מתחיל כאשר אני כבר נמצא בסביבה הזאת ומתחיל להתפתח שם בצורה הכרתית. הפוך, אומר הרב לייטמן, לתכונות הטבעיות שלך, לטבע שלך. מיכאל, אז נעבור על כמה עקרונות, ואתה תגיד. אז ההתפתחות הרוחנית מתאפשרת רק בחברה, בקבוצה. הרב לייטמן, כן, כיוון שאני צריך להחליף את עצמי בקבוצה. מיכאל, אבל אפשר גם לעבור לבד, להתחיל ללמוד לבד את חוכמת הקבלה. הרב לייטמן, כן, נו, זה דרך ארוכה, זה, כמו שאמרת, השלב הראשוני, זה איזושהי היכרות שאני לא מבין לאן הגעתי, לשם מה, איך, מה אני צריך לעשות, מה זה יכול לתת לי. כלומר, האדם, הוא יכול להתבשל בזה מספר שנים, עד שבסופו של דבר הוא מגיע להכרה, להבנה, הוא יכול לדבר, הוא יכול לשמוע, כאילו לשמוע. אבל לא נופל לו האסימון, זה כמו איזשהו כזה מכונה, אתה זורק בפנים מטבע, אבל עד שזה נופל פנימה ומפעיל איזשהו מכניזם, עובר זמן. אז אתה יכול לזרוק מטבע אל תוך המכונה שלך, אבל אתה תתחיל להבין אולי באיזה אופן אתה צריך לעבוד עם המכונה הזאת, ללחוץ כפתורים שם וכן הלאה. כלומר, בצורה ברורה, לפעול איתו, כלומר עם עצמך, עם הטבע שלך, יש את הטבע של העולם הסובב. נו, זה צריך לעבור שם, לא יודע, הרבה שנים. מיכאל, כלומר יוצא שצריכים להיות התנאים ההכרחיים להתפתחות רוחנית, זאת קבוצה זה כמו מעבדה רוחנית, שכל אדם שרוצה להתפתח רוחנית, הוא יכול לבדוק את היחס שלו בצורה פרקטית כלפי האחרים. השאלה שלי היא, הרי כל אחד מאיתנו הוא חי בעולם גדול, יש לו משפחה, עבודה, חברים, למה לא מספיק להיות בסביבה הזאת ולבדוק את היחס שלך סתם כלפי האנשים ברחוב, אלא דווקא אתה צריך שהאנשים האלה יהיו, ילמדו יחד איתך את חוכמת הקבלה, הרב לייטמן, כיוון שכולנו צריכים להיות מכוונים לאותה המטרה. אנחנו צריכים להתמוסס בתוך החברה כדי להתנתק מהאני שלי. אנחנו צריכים במקום האני שלי לקבל את שליטת החברה על עצמי. מיכאל, על אני מתכן היחס שלי. מה אכפת לי איך הם מתייחסים אליי? אני מתייחס אליהם, ואני מנסה לשנות את היחס שלי. הרב לייטמן, מי תלמד אם לא מהם? מיכאל, כלומר, אני צריך דוגמה. הרב לייטמן, לא רק דוגמה. אתה צריך פשוט לקחת ולבנות את עצמך תחת הסביבה שאותה אתה בוחר. בצורה הכרתית. אתה צריך להיכנס אל תוך הסביבה הקטנה הזאת, אל תוך הסירייה, אל תוך הקבוצה הקטנה הזאת, ואתה צריך לחלוטין לבטל את עצמך בפניה, כלומר, לגבור על האגו בצורה כזאת שהם יחלוטין ישלטו עליך, ואתה עושה את זה בצורה הכרתית, ואתה רוצה שהם ישלטו בך. הרב לייטמן, מיכאל, אתה אומר לי משהו נוראי, מה זה ביחס למטרה? הרב לייטמן, כן, כדי להשיג את המטרה, מיכאל, מה זאת אומרת שהם צריכים לשלוט עליי? הרב לייטמן, כלומר, ההשתוקקות שלהם אל המטרה, ההתקדמות שלהם אל המטרה, צריכה לשלוט על המחשבות, או לגבור על המחשבות הפרטיות, הפעולות שלך. מיכאל, כלומר, לא מדברים על איזה שהם רצונות גשמיים, אלא רק כלפי ההתקדמות למטרה, הרב לייטמן, כמובן. מיכאל, אוקיי, הלימוד המשותף זהו תנאי מאוד חשוב, שבלי זה כל הלימוד הוא פשוט הופך להיות סתם זיכרון, לזכור בצורה מכנית את המושגים. מיכאל, הרב לייטמן, כיוון שאתה צריך לחנך את עצמך ולשנות את עצמך בעזרת כוח מסוים, תכונה מסוימת, שנקראת הכוח העליון, האור העליון, האור המקיף, אתה צריך למשוך אותו על עצמך כדי שהוא ישפיע עליך בצורה נכונה וישנה אותך ויהפוך אותך ליצור רוחני. רוחני משמע ישנה את תכונותיך מקבלה של התכונות הגשמיות, מקבלה בתכונות הגשמיות לתכונות רוחניות של השפעה. וכדי לעשות את זה, אתה צריך למשוך על עצמך את המאור המחזיר למוטב, שפשוט יהפוך אותך. במקום מקבל, שתהפוך למשפיע, במקום שונא, תהפוך לאוהב וכן הלאה. אתה צריך להיות תחת השפעה רצינית של הסביבה, של קבוצה. יתר על כן, על ידי המאמצים שלך, אתה צריך לשים את עצמך תחת השפעה הזאת, לגרור את עצמך באוזן אל תוך הקבוצה הזאת. אתה צריך בכל דרך אפשרית, בכל האמצעים, לעשות כך שאתה תהיה בקבוצה הזאת תחת השפעתם, שהם ינהלו אותך, שהם יפרמטו אותך, כמו שעושים מבצק איזושהי צורה של לחמניה ואחרי זה עופים את זה, אותו הדבר, שזה מה שהם יעשו ממך, את אותה הצורה שהם רוצים. מיכאל, כלומר, זה לא קורה בצורה טבעית אוטומטית, הרב לייטמן, רק דרך יגיעה. מיכאל, כלומר, אני צריך לרצות את זה בעצמי. הרב לייטמן, אתה לא רוצה את זה, אבל אתה רוצה שהם יעשו את זה עליך. מיכאל, כלומר, לא צריך לדאוג. האדם בעצמו צריך להשקיע הרבה יגיעה כדי שכזאת סביבה תשפיע עליו. הרב לייטמן, כן. הוא צריך לעשות ככה שהסביבה תשלוט עליו. מיכאל, ואם אנחנו לוקחים פשוט איזושהי סביבה אגואיסטית אחרת, אז זה פשוט פועל עליי בצורה אגואיסטית. הרב לייטמן, כמובן, הרבה פעמים אני נכנס, יוצא מכל מיני סביבות, בעבודה, איפשהו שם באיזשהם חברות אחרות. מיכאל, נאמר, החברה הצרכנית, כשאתה נכנס לאיזשהו חנות ענקית, ושם כולם קונים הכל, זה פועל עליך בצורה אוטומטית. הרב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר, אני לא צריך להשקיע יגיע כדי שהם ישפיעו עליי איכשהו. הרב לייטמן, לא. כיוון שהאגו שלך הוא ניתן לך מלכתחילה, הוא פועל בך בצורה אוטומטית, ואתה משתמש בו במה שנקרא צורה טבעית. אבל לרכוש תכונה אחרת לגמרי אנטי-אגואיסטית, בו אתה צריך להשקיע מאמצים. מיכאל, אנחנו מדברים על לרכוש את תכונת הבורא. בכדי לרכוש את תכונת הבורא, אני צריך להיכנס לסביבה שמטפחת את התכונה הזו, וכדי שהם ייתנו לי את החשיבות של התכונה הזאת, אני צריך ממש להזיע בשביל זה. הרב לייטמן, לא שים את עצמך תחת השפעתם, שליטתם, אין משהו אחר. מיכאל, זאת אומרת, אני רוצה את זה רק בשביל התכונה הזאת. כל השאר לא נוגעים בזה, לא מדברים על זה. הרב לייטמן, לא מעניין אותי תכונות אחרות. מעניין אותי היחס שלהם כלפי המטרה. מיכאל, כלומר, כעיקרון, אני לדוגמה, אני מכבד אורח בריא, אורח חיים בריא, אני רוצה לטפח את זה, ומובן שאני אבחר סביבה לא של מקובלים, אלא של איזה שהם אנשים אחרים. במקביל לזה גם מעניין אותי לגלות את תכונת הבורא. ובמקביל לזה אני יכול להיות בסביבה של מקובלים, ואני רוצה שהם ישפיעו עליי, דווקא כלפי התכונה הזאת, ייתנו לי חשיבות בתכונה הזאת, ויתר הדברים שאני רוצה בעולם הזה, אני אלך לסביבה אחרת בשביל זה, כן? הרב לייטמן, כעיקרון כן. מיכאל, העיקרון הבא, ככה כותב בעל הסולם, שצריכים להתייחס לאינדיבידואליות של, לשמור על האינדיבידואליות של כל חבר בקבוצה. הרב לייטמן, כן, אנחנו לא שוברים אותו, אנחנו רק מראים לו את המטרה, נותנים לו התפעלות, ושהוא יתפתח בהתאם לנתונים הפנימיים שלו. נאמר, יש לי 5 ילדים, אחד מהם בטוח יכול להיות מוזיקאי, והשני סופר, והשלישי ארכיטקט, והרביעי גנן שם, וכן הלאה. אז לכל אחד מהם אני רוצה לתת את החינוך שמתאים לו, כלומר כל אחד מהם לשים בסביבה שמתאימה לו. מיכאל, כלומר דרך כל חבר אני רואה את ההתגלות המיוחדת של הבורא או השפעתו של הבורא עליי, ולכן אני רוצה שההשפעה הזאת תישמר. הרב לייטמן, כן. מיכאל, והעיקרון הבא, אם לחבר יש דעה מאוד ברורה והוא לא מביע אותה, האם זה נחשב לגניבה? הרב לייטמן, כן, אנחנו בהכרח בקבוצה שבה אנחנו תומכים זה בזה וצריכים להשיג לחיבור כזה, שבחיבור הזה אנחנו נתחיל לגלות את הבורא, אנחנו לא צריכים להסתיר את הכוונות שלנו, את התחושות שלנו, להפך, אנחנו צריכים להראות דוגמה. מיכאל, כלומר, בצורה הטובה, הצורה הטובה ביותר להשפיע על החבר, כלומר, לעורר בו את גדלות חשיבות המטרה, זה להראות דוגמה אישית. הרב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר, לא דיבורים, לא מחשבות. הרב לייטמן, לא, גם דיבורים, גם מחשבות, על הדוגמה היא מאוד חשובה. מיכאל, כל פעם לבחור בסביבה טובה יותר, זה העיקרון הבא, זה אומר לראות את החבר כמתוקן יותר ממה שהאגו שלי מראה לי. הרב לייטמן, כמובן, אני לא זורק את עצמי ממקום למקום, אלא עם אותם החברים, אני כל פעם צריך להגביר את החשיבות שלהם בעיניי. מיכאל, זה אפשרי? הרב לייטמן, כל פעם אני מתחיל להעריך אותם במדרגה גבוהה יותר, שהם כל הזמן גדלים בעיניי. זה תלוי רק בי, ולא בהם.
Да, следующий.
מיכאל, אוקיי, העיקרון הבא זה אסור לדון במצבים הרוחניים של החבר, אלא רק אסור לדון במצבים הרוחניים של החבר, אלא רק בפעולות החיצוניות. הרב לייטמן, אנחנו לא יודעים מה המצבים הרוחניים שלנו, אנחנו צריכים בערך לראות מה קורה איתו, ולעזור לכל חבר להיות מכוון או ערני כלפי המטרה כמה שאפשר, בהתפעלות כלפיה. מיכאל, כלומר, אני לא יכול לבקר אותו, הוא נמצא שם בנפילה, ירידה. הרב לייטמן, לא, אנחנו יכולים לעשות את זה רק דרך הקבוצה. כל הקבוצה לעלות, ואז אנחנו מעלים גם אותו. מיכאל, המדרגה הבאה, העיקרון הבא זה להראות לחבר שיחס טוב של דאגה לו, זה פועל יוצא מחשיבות המטרה. הרב לייטמן, כן, כי אחרת לא היינו מתייחסים אליו, רק בגלל שאנחנו רוצים להשיג את הבורא, לכן אנחנו מוכנים לאהוב זה את זה. כלומר, השתוקקות לגילוי הבורא, היא שקובעת את האהבה שלנו, את היחס הטוב שלנו זה לזה, רק זה, ולא כיוון שאנחנו נמצאים, לא רק בגלל שבמדרגה הגשמית אנחנו מעריכים זה את זה לפי איזה שהם פרמטרים, זה לחלוטין לא מעניין אותנו. המטרה קובעת את כל מה שקורה איתנו. מיכאל, כלומר, חשוב לי להראות לחבר שאני מתייחס אליו בצורה טובה, רק כיוון שיש מטרה. הרב לייטמן, כן.
Следующий принцип это важно поднимать
Михаил Амадрага, а עיקרון הבא, להעלות את המצב רוח של החבר אפילו בצורה מלאכותית. הרב לייטמן, כמובן, לא חשוב איך אני מרומם לו את מצב הרוח, העיקר שהוא ירגיש שהוא נמצא בהתעוררות, שהוא ירגיש שהוא אופטימי, שהוא מרגיש ומבין מה נמצא לפניו, עד כמה הוא מכוון למטרה וכן הלאה. כלומר, לי זה מאוד חשוב. לא חשוב באיזה אופן אני מעורר את זה בחבר. זה נקרא להוציא את החבר מבית האסורים. מיכאל, יש עוד כזה עיקרון, כותב על זה הרבש המורה שלך, שבקבוצה הכרחי לדאוג לחשיבות הכללית של המטרה, ולא לבטא איזה שהם תחושות כלפי כל חבר וחבר. הרב לייטמן, כן, המצב הכללי של העשירייה. מיכאל, אז בואו נבחן עוד איזשהו פרמטר בהתפתחות הרוחנית, זה השיעור. כלומר, אנחנו דיברנו עכשיו על 3 גורמים בהתפתחות הרוחנית של האדם, זה המורה, זה הקבוצה והמקורות, הלימוד. נו, על המורה אנחנו נדבר בנפרד, וקבוצה אנחנו הבנו, זה כל העקרונות האלה. ככה עברנו על זה בקצרה, מובן שיש קורסים שבהם מסבירים את זה בצורה יותר מפורטת, צריך לעבור את זה בצורה פרקטית, זה לא תיאוריה. בקשר לשיעורים, יש כזה חלק שנקרא הכנה לשיעור, אם אתה יכול כמה מילים לגבי ההכנה לשיעור, הכנה אינדיבידואלית, משותפת, מה זה ומה זה נותן.
подготовка к уроку.
ההכנה לשיעור.
Это, во-первых,
надо ראשית, צריך להגיד על השיעור עצמו. השיעור זה כמו מפגש פגישה עם הבורא. כאשר ביחד מתכנסת קבוצה קטנה, זה יכול להיות הרבה קבוצות קטנות, אבל בדרך כלל קבוצה זה 10 אנשים. זה הכמות האופטימלית של האנשים, והם לומדים. לומדים תחת ניהולו של המורה, אפשר להגיד מדריך, תחת הדרכתו של המדריך, שמכוון אותם אל המטרה, לפי תוכנית מסוימת. התוכנית הזאת היא בכללות תלויה במצב הקבוצה, ההתפתחות שלה, אבל יחד עם זאת, הוא נקבע גם על ידי מצב העולם, הסביבה הכללית שבה הם נמצאים באיזה ארץ וכן הלאה. כלומר, הם הרי לומדים את היישום הפרקטי של כוחות הטבע כדי לעורר כדי להעלות את עצמם ואת כל האנושות למדרגת הבורא. לכן הם צריכים לקחת בחשבון את כל מה שקורה איתם ועם העולם הסובב. את כל זה עושה המדריך. והתלמידים, אולי הם לא מבינים את זה, אבל הם צריכים ללכת בעקבות מה שהוא עושה. הוא יכול להתייעץ איתם, להסביר להם איך, מה, למה, על בעיקרון, הוא אחראי על התהליך הלימודי. מיכאל, כלומר, זאת נקודה מאוד מרכזית, השיעור. אהב לייטמן, הנקודה המרכזית זה השיעור שמכוון בכדי לעשות צעד נוסף למטרה העליונה, כלומר דבקות עם הבורא. מיכאל, על מצד שני אנחנו אומרים שהשיעור זה פועל יוצא מההכנה שנעשתה במשך היום, כלומר במשך היום אני מכין את עצמי לשיעור, והשיעור הוא פועל יוצא מזה. אהב לייטמן, כן. מיכאל, כלומר אני צריך לעבור כבר עם איזשהו חיסרון לשיעור, עם הרצון להתקן, אני צריך להבין מה אני צריך לתקן, מהי מידת התיקון הזו שנדרשת ממני. אהב לייטמן, כן. מיכאל, אז אנחנו אומרים שבמהלך השיעור, בדרך כלל במהלך היום, אפשר לקרוא איזה שהם ציטוטים, לראות איזה שהם, לראות את השיעור הקודם, כל זה נקרא הכנה לדוגמה. איזה עוד אינטראקציה צריכה להיות עם אותם החברים בקבוצה במשך היום? הרב לייטמן, עדיף שיהיו בקשר ביניהם, לפחות מפעם לפעם. שהם יתקשרו ביניהם, ידברו, יכתבו, ייפגשו אולי בערב. אחרי העבודה, כלומר הם צריכים איכשהו לעשות את זה. ייפגשו לפני השיעור, 15 שנה, דקות, 30 דקות כדי להתכונן לשיעור. מיכאל, עם מה האדם צריך לבוא לשיעור? עם מה הוא צריך לשבת? אתה אומר שצריך להיות איזושהי דרישה פרגמטית. איך להגיע אליה?
Я должен требовать исправления. Я хочу это свойство.
אני צריך לדרוש תיקון. אני רוצה את תכונת ההשפעה. ואם האדם מגיע לשיעור ואין לו, פשוט בא, אין כלום, רק. אהב לייטמן, זה אומר שהוא לא הכין את עצמו. זה אומר שהוא לא נכלל מבעוד מועד בקבוצה. זה לא חשוב שהוא היה ריק, הוא היה ריק, זה נכון. הריקנות הזאת היא מתרחשת איתנו כל הזמן, אבל העניין הוא שהאם אני מוכן למלא את עצמי, את הריקנות הזאת בי, על ידי גדלות הבורא, גדלות הקבוצה, ודרך זה גדלות הבורא. מיכאל, אז ניתן עכשיו קריטריונים, במובן שלא נעבור על הכל, נשאר לנו רק כמה דקות. כלומר, הגישה הנכונה ללימוד, גישה כזאת היא פרגמטית, זה כאשר אני מגיע, ובשיעור אני דורש תיקון. כלומר, שהאור הזה, האנרגיה הזאת שאנחנו מעוררים יחד בשיעור, תשנה אותי. תחת השפעתו של הבורא. הרב לייטמן, דרך התקללות בקבוצה, אני מחכה, ממתין, משתוקק לזה, שיפעל עליי האור. המחזיר למוטב. מיכאל, אוקיי, ובמשך היום קיימים גם מושגים כאלה כמו פעולות קבוצתיות כדי להגיע מוכנים לשיעור. אני צריך לעשות איזה שהן פעולות מסוימות. למקובלים יש מספר פעולות. יש פעולות כאלה כמו ישיבת חברים, יש סעודות, סדנאות במשך היום, כנסים, עבודה משותפת, כלומר, כאשר ביחד יכולים לכתוב ספר או נוסעים לתת איזשהו שיעור וכן הלאה. אז מספר מילים אפשר, הרב לייטמן, כל הפעולות המשותפות האלה עוזרות מאוד, הן הכרחיות, אפילו אם הן לא היו הכרחיות, כדאי איכשהו להמציא כאלה כדי באיזשהו אופן להשתתף, אפילו ברמה הזאת, כדי איכשהו להיות בקשר. זה הכרחי, כן. מיכאל, כן, אנחנו נבחן כל כזאת פעולה בנפרד, כיוון שהרבש על כל כזאת פעולה כתב עיקרון מאוד מסוים. עוד יש כזה דבר, דיבורים בקבוצה. כאשר אני נמצא בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, יש דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, דברים שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם, אז נכתב שאנחנו לא יכולים לדבר על מצבים רוחניים פרטיים. כלומר, אני לא יכול לספר לחבר, עכשיו גיליתי את הבורא. הרב לייטמן, לא, רק על גדלות הבורא וגדלות הקבוצה. על שום דבר פרטי, אין שום דבר פרטי. כאשר אנחנו נמצאים בקבוצה, אין שום דבר פרטי. יש קבוצה אחת שהיא מגדירה משהו שלם, לא נשברת. לפרטים, לאנשים. מיכאל, אני מתכוון שאסור לספר על ההשגות הרוחניות שלך. הרב לייטמן, זה בכלל אסור, כיוון שבזה האדם כאילו תופס את החברים ברשת שלו ומכריח אותם לחוות את המצבים שלו. אסור לעשות את זה. כל אחד צריך לחוות את המצבים הפרטיים שלו ולקבל מהאחרים רק התפעלות. מיכאל, כלומר לדבר בכללות על גדלות המטרה, אפשר לדבר בשפת חוכמת הקבלה, ספרים, פרצופים, ספירות, כן? הרב לייטמן, כן. מיכאל, עוד משהו מאוד חשוב, זה... אם אנחנו כבר מדברים על קבוצה שלומדת יחד, זה שהאדם צריך בהכרח לעבוד. למה? איך זה? הרב לייטמן, כן, הוא חייב להשתתף בכל החיים שאנשים חיים על פני כדור הארץ הזה, הוא צריך להתעניין בכל מה שיש, כיוון שבעיקרון אנחנו נמצאים כזה מימד שכולו צריך לעלות למדרגת הבורא. ולכן הוא צריך להציג בצורה מאוד ברורה, מחשבתית, איפה הוא נמצא ובאיזה אופן הוא משפיע על עצמו, על העולם. כלומר, הוא צריך להיות אדם ריאלי בחיים האלה. צריך בהכרח להיות נשוי, עובד, משתתף בחיי החברה באיזושהי דרך, וכן הלאה. כלומר, לא להתרחק משום דבר מאף אחד, כיוון שדווקא הודות לכזה קשר עם הסביבה, הוא משפיע עליהם ומזרז את ההתפתחות הנכונה שלהם אל המטרת הבריאה. מיכאל, אז אפשר להגיד שגם זה סוג של תיקון, הרב לייטמן. כמובן, מיכאל, כשלאדם יש משפחה, עבודה, כשהוא נמצא באינטראקציה עם כל האנושות, הרב לייטמן, כמובן, אנחנו לא נוצרנו בצורה נוצרנו בכוונה בצורה כזאת, כיוון שהמצב העתידי קובע את המצב העכשווי שלנו. אם לא היה מצב עתידי סופי של שלמות, נצחיות ודבקות בבורא, גם במצב שלנו היום לא היה את כדור הארץ הזה, לא את כל מה שסובב סביב כדור הארץ, העמים, כלום. זה הכל נובע מהמצב הסופי שלנו, לכן אנחנו לא צריכים לשנות כלום, אנחנו רק צריכים להשתוקק לחיבור שבו אנחנו נשיג את מטרתנו הסופית. מיכאל, כלומר, אדם שלומד חוכמת הקבלה בשלב מסוים, הוא ירגיש שהוא צריך משפחה, כלומר, הרב לייטמן אפילו לא מרגיש, הוא צריך לעשות מה שאומרים המקובלים, אם הוא רוצה להתקדם בצורה נכונה למטרה. הוא חייב לעבוד וחייב להיות נשוי. ומשם באילך כבר הפעולות שלו בקבוצה. מיכאל, אוקיי, אז אנחנו ככה בחצי שעה עברנו על העקרונות העיקריים של העבודה בקבוצה. חוכמת הקבלה זה מדע פרקטי, אז דיבורים לא יעזרו, זה רק מילים, עקרונות. הרב לייטמן, כן, זה משאלת לב, כאלה נקודות בדרכנו, שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו, כמו כלי מוזיקלי כדי לנגן את אותה מלודיה העליונה. מיכאל, אנחנו רואים שיש איזה 20-30 כללים כאלה, יסודיים. הרב לייטמן, אני חושב שיש פחות עקרונות, על כל אחד מהם מתחלק לעוד כמה. מיכאל, וכל אחד מהם, בעיקרון, בסופו של דבר צריך להוביל את האדם לדבקות עם הבורא דרך הקבוצה. הרב לייטמן, דרך דבקות עם האנשים לדבקות עם הבורא, מאהבת הבריות לאהבת השם. מיכאל, וגם הבורא הוא לא רואה אותנו כבודדים, יחידים. הרב לייטמן, לא רואה אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל, רק אותנו ככלל. מיכאל, גם מקובלים הוא לא רואה? הרב לייטמן, גם לא את המקובלים. המקובלים חייבים להיות כלולים עם כל האחרים. מיכאל, אפשר להגיד איך הבורא רואה אותנו? אפשר להגיד דבר כזה? הרב לייטמן, הבורא זהו כוח שמאחד, מחבר את כל הכביכול החלקים המפורדים שבבריאה, יחד אותו הכוח שמחבר, מאחד ומחזיק את כל המערכת הזאת, נקרא בורא. מיכאל, בא לי כזאת דוגמה, זה כמו שאני מסתכל על אדם, אני הרי לא רואה בו איזשהו תא אחד ממיליארדים, ככה זה, דומה לזה, ככה הבורא לא רואה אותנו, הרב לייטמן, כן, לא רואה אותנו. מיכאל, הוא מבין שיש, הרב לייטמן, זה לא חשוב, הוא גם רואה אותך בצורה אינדיבידואלית, דואלית, אבל הוא לא לוקח את זה בחשבון, הוא לוקח בחשבון רק את ההשתתפות הנכונה שלך, את ההשתתפות הנכונה שלך בכל האוסף של התאים האלה. מיכאל, אז אפשר להגיד שהוא דן אותי, הרב לייטמן, ביחס לחברה. מיכאל, ביחס לחברה וביחס להשקעה ההכרתית שלי בחברה. הרב לייטמן, כן, מיכאל. זאת הייתה תוכנית על בניית הסביבה הרוחנית. תודה רבה וכל טוב.